את התוספת. וכל מה, כמה שאתה נוסיף, אז זה יותר מעלה. כשיאמרו עליך, תשמע, כמו שהוא נולד, ככה הוא יצא מן העולם. נו, אז מה הוא עשה בעולם הזה? הרי עד רבה, המעלה היא שאדם השתפר, המעלה היא שאדם משתנה, המעלה היא שאדם נוסף לאיזה דברים. אז מה אתה אומר לו? כולם שווים לטובה. אז אם אתה לוקח איזה נקודת מוקד שפי בחיים, ואתה אומר שהשנים האחרות הן שוות לדבר הזה, נו. אז עוד איך שם, גם כן, ממש נקודת סי בחיים. מה אם לפי התזה הזאת נקודת הסי, בבקשה? פרדוקסלית. למה? הוא נולד, אתה מזכיר את הסיפור עם מסקיל אחד, שהרב ראה אותו שהוא מגולח, אז שאל אותו, למה אתה מתגלח? אז הוא אומר, רבי, כביעתי לעולם, כך יציאתי מן העולם. באתי בלי זקן, ככה אני הולך אחר כך גם לעולם. אז הרב מסתכל ואומר, טוב, בוא נקור לך את כל השיניים. אף אתה כעת שיניים, ואתה נולדת בלי שיניים. מה זאת אומרת? ברגע שנולד עד רבה, לפי היסוד שאמרנו אתמול, בכוח, האדם שהוא נולד, הוא בכוח גדול, הוא פוטנציאל גדול. שוב אני אגיד לכם פרדוקסלית. מתי האדם בשיא חייו? בשיא השיאים. ברגע הלידה. מדוע? כי שעה אחרי זה הוא כבר חיים מינוס שעה. ברגע שאדם נולד הוא מתחיל למות. כל רגע שעובר אז הוא מת. אז מתי הוא בשיא הפוטנציאל של החיים שלו? ברגע שהוא נולד. אז אתה צודק אם אתה, מבחינה זאת, זה התכוונת. אם התכוונת לומר ששיא החיים הוא ברגע של הלידה, מכיוון שסך הכל האפשרויות התמונות בילד הן גדולות יותר משל בכל אחר. עברה עוד שעה, הוא הפסיד. השעה של היניקה הראשונה, השעה של הלידה, הוא היה בן 3, היה בן 10. יוצא לפי זה שמהו הרגע הכי, הכי לא שיא? הרגע המוות, גמר, אחרי זה אין לו אשראי משום דבר בזה. זה
שיא של פוטנציאל.
יופי, יופי. אז ממילא שאתה צריך לשאול מהו השיא, אז יוצא הרגע פרדוקסלית, מהו השיא? אם אני לא אקבל את הפוטנציאל. הרגע של המוות. כי עכשיו אני קרא, אם כל רגע אני מוסיף עוד גדיעה, אם כל רגע אני מוסיף עוד 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 אופק נפתח לפניי, אז מה שאני רוצה להגיד שאדם הוא בשיא חייו. אדם שבשיא חייו, מה צריך לעשות אחרי זה? למות. כי אם זה השיא, זאת אומרת שאחר כך הוא רק יגרע ממה שיש. לזה הגמרא רומזת במקום אחד, הגמרא אומרת על רבון שהוא נפטר בן 22. אז הגמרא אומרת איך אדם כל כך צעיר, אז אומרת הגמרא, השיג רבון ב-22 שנה, והשכרים לא השיגו. זאת אומרת, הוא הגיע לשיא שלו. נו, ואיך, וזה הרי עבור את המפורסם. כשהרבי מקוצק בא אליו, מה היה שמו? אני חושב, רב זאב, אגודת אזוב. אביו של אבנזר, כשאבנזר היה ילד בן 9, אז הוא בא אליו, הוא היה רב באיזה, היה רב ביאללה, אני חושב. ואבנזר חלה, היה כל ימיו יהודי חלוש. אז הוא חלה והוא בא ואמר לו, רבי, אתה יודע איזה ילד יש לי? הוא כבר גמר חצי שעה, אז הוא כזה כישלונים, כזה ילד חמד, ועכשיו הוא חלה, מה יהיה? אז הרב אומר לו, כזה ילד, גם כן נקרא אצלי ללמוד, או יחד מורגל הרב, גם כן נקרא ללמוד. הוא היה שבור כל כך, הוא בא והוא עומד על נפשו, הוא מבקש להתפלל על הילד הזה, הוא מסגב, למה הילד הזה? והוא אומר לו, גם כן נקרא אצלי ללמוד. חזר הביתה כולו שבור. כי הוא מבייש לנו, אז הבן שואל אותו, אבא, מה אמר לך הרבי? אז הוא אמר לו, והוא התחיל לבכות, אמר לו, רבי, אבא, אתה לא מבין, הרבי הציל אותי בזה. אתה אמרת שכל כך הרבה למדתי, אז מה יש לך לעשות בחיים? אז באמת אתה צריך למות. אמר הרבי, גם כן נקרא אצלי ללמוד, באמת לא למדת, אם לא למדת. הרבי התפלל עליי בזה שהוא אמר, גם כן נקרא ללמוד. זאת אומרת, הוא אמר, אני לא צריך לעשות משהו בחיים. מה אתה אומר שכל כך הרבה למדתי? אם למדת באמת, אין לך זכות, אז מה אתה צריך להמשיך לחיות? אתה צריך לחיות בשביל להוסיף על דברים. מה הסוף היה כמובן? שהוא גדל, והוא היה החתן שלו. הוא היה החתן שלו, הוא לקח אותו לחתן לביתו. אבל אפשר, אם הוא לא למד, אז הוא לא למד. זאת אומרת, אז מה פירוש, קודם כל המשפט הזה, כולם שווים לטובה? איזה מין איזה מין היגיון יש בזה? בת שבע כבת עשרים, בת... בסדר. אז איך רש"י הרגיש בקושי הזה? ואיך רש"י למעשה אמר דבר שהוא ספירת ההנחה של כולם שווים לטובה? לא, אבל הוא אמר עוד משהו. הוא לא אמר שבת זה כבת זה לדבר אחד. יש פה יחסיות. הוא אמר בת שבע כבת עשרים ליופי, בת זה כבלי חטא. הוא לא אמר שהנערה הייתה ילדה בת שבע וכך היא הייתה עד גיל 127. זאת אומרת, הוא אמר, יש פה קטעים בחיים. פרדוקסלי, הוא שבר את העיקרון שכולם שווים לטובה. איפה יש שוויון ביניהם? ככה השיר אומר, נכון? הוא אמר, זה כזה ליופי, זה כזה לחטא, זה כזה ל... זאת אומרת, שכל קטע בחיים יש לו עשי של עצמו. אז אם באמת אנחנו נקבל את זה, ממה הייתה שרה צריכה לסבול? מפיצול האישיות. מפיצול האישיות. אם פעם היא נראית ביופי ופעם... כל פעם אתה דן על אספקט אחר. לכן סיים רש"י, כולם שווים לטובה. דהיינו, יש מחנה, יש לפנינו אישיות מאוחדת שבללה את השיאים היחסיים למקבש אחד. מה הרוויח רש"י ביסוד הזה? איזה קושי טקסטולוגי? החזרה. ויהיו חיי שרה. אז ויהיו חיי שרה זה מפתח למה? חיי שרה היו כך וכך שנים, ובסוף כתוב שני חיי שרה. הרי אמרת שזה חיי שרה. פירוש הרב הירש, כאן המקום היחיד בתנ״ך בו מסופר על שנות חייה של שר, של אישה, ועוד נתייחד מקרא זה בכך שנאמר בו ויהיו. דבר זה מיוחד במינו עד כדי כמה זה ויהיו חיי שרה. הייתה להם הוויה? זה ביטוי מיוחד. שהמקרא צריך להשלים את הדבר בסופו כביכול כמתקן עצמו במילים החוזרות שני חיי שרה. וגם חזרה זו יחידה במינה. נתפס לראשונה בגרמנית בשנת תפריש חבזן. למה אני מדגיש את זה? כי יש פה דבר מעניין מאוד, פגישה בין שיטתו, בין פירושו של הרב הירש, לבין איך השפת אמת נבחין בזה. השפת אמת כתב בפעם הראשונה דברי התורה האלה בתפריש למדלת. זאת אומרת, ארבע שנים אחרי שדבריו של הרב הירש נתפסו, כאשר לא ידוע לי שהשפת אמת קרא גרמנית. אולי דיבר גרמנית, דויטש, פוליש יידיש, אז הוא דיבר יאי, תכרד דויטש. על כל פנים, אז לא יכולה להגיד, בתקופה יותר מאוחרת, אז הבן של השפת אמת דיבר בהרצה רבה על הרב הירש ועל שיטת האוטוטור של גרמנית. אז להגיד שהם כאלה גם לא ידוע לי, חוץ ממה נשארים. על כל פעמים שניהם כיוונו, זאת אומרת, הדגישו את זה. הסברה היא, מי שלמד את הפסוק טוב, אז הוא מרגיש במבנה התחבירי הבעייתי של הפסוק, וממילא גם במחשבה שתמונה כנראה במשפט הזה. וזה מה שרש"י הדגיש כשהוא פיצל את השנים, ואף על פי כן, אחר כך הוא חזר וגיבש אותה למתכונת אחת. אבל כאן זה לא רק עניין תחבירי, אלא הפיצול הזה והגיבוש הזה, זה אמור להיות גם דברים בביוגרפיה של שרה. חמש פעמים דן השפת אמת בדברים על פי דרכו. יש לפרש, כי דרך האדם הפשוט, על ידי שנזכן ונוסף בו דעה, מייסד, מיישב אורחותיו. ונמצא, כי כל מה שנזכן יותר, מניח מידות ומעשים רעים שהיה עושה, ואם כן, אינו נקרא ימי חייו, רק רגע האחרונה שהוא בשלימות. הראוי, הוא זוכה לכך. הוא אומר, סתם פרדוקסל, זה מה שאמרנו. מה פירוש שאדם חי? אנחנו מכירים בביטוי, בצברית המודרנית. שרף את היום. שרף את היום. מה פירוש שרף את היום? נתלש. אמרנו כבר פעם, על דרך המוסר. כל יהודי צעיר, מבוגר, אתם יכולים לקרוא, וברוב המקרים אתה לוקח יהודי בן 60, בן 70, הוא מסייד את הבית, הוא בונה אותו, הוא עושה אותו, הוא עושה שם את הפטים של 15 שנה. עוד 15 שנה אתה תהיה יהודי בן 85, אתה תהיה כבר במושבסקי, אם אין דבר כזה. הוא דואג כאילו יהיה פה עד מזקנה ועד צבא. כי תמיד יש לו הרגשה, מה יקרה בסוף השנה הזאת? ייגמר הלוח, מה תעשה? מרכז ישיבה בני עקיבא ייתן לך לוח חדש. תמיד יהיה לך לוח. מה ההצעה? יש הצעה פסיכולוגית של בעלי המושב. תקנה לוח קיר. לוח קיר של 60, של 70 שנה, עם הדפים כל יום דף, ותתלוח את הדפים, אתה תשמר. כל יום אתה כביש דף, מה אתה יודע יקרה ביום האחרון? ביום האחרון החבר'ה קטיש את דפק בדלת, נגמר הסיפור. אין לוח! זה לא... מה שנותן לך הרגשת חידוש, ייגמר הלוח הזה, יבוא לוח חדש. אף פעם לא עשית לך לעצמך חשבון, מה יקרה בשנת תשפ"ז? כמה כל אחד מכם יהיה? תשפ"ז, כמה הוא יהיה? הוא כבר עושה את החשבון, אתה עושה את החשבון כמה אתה תהיה. תרצת את זה, כמה אני אהיה עם הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים, עשית כבר חשבון, אפילו תשכח ממני. בקושי תמרות לי למה יושב שתי עמי, דף של פי זין. אז יש לך הראש, אבל מה אתה עושה אם אתה תנה לוח כזה גדול? שכל יום אתה תנה שאתה דף, אין לוח חדש, אין דף, הלך הדף, הלך היום, נגמר הסיפור, אין יותר חיים, בזה זה נגמר. אז יוצא שמה נקרא לחיות? לחיות, להיות מלא ביום הזה. אז הוא אומר, פרדוקסלי, מה קורה? אני חוזר. דרך האדם הפשוט, על ידי שנזכן ונוסף בו דעה, מיישב אורחותיו, הוא מתפך את המידות שלו, נעשה טוב יותר, ונמצא. כי כל מה שנזכן יותר מניח, די הוא נפטר ממידות ומעשים בהם שהיה עושה, ואם כן, אינו נקרא ימי חייו. מה זה ימי חייו? יש לו ימים. הוא בוודאי רומז למה שהוא אומר בשנה אחרת, למה שיש בזוהר, גם כן בפרשה שלנו. ואברהם זקן בא בימים. איך נולד ניב כזה בא בימים? אנחנו אמרנו כמה פעמים שניבים מסתובב בכל השפות, אבל זה לא בדקתי. אבל בשפה העברית, ייחוד בשפת המקרא, גם בלשון חז"ל, ניבים מטבעות לשון שנטבעות, גם אם יש להם מעיצה, באיזה מקום שהוא, יש להם איזה תוכן פנימי. יש לפעמים אפילו שיש להם איזה בעיה משפטית. היה מייסה באיזה חנות, מעשה שהיה נחשב בירושלים, שנתבע לדין על ידי הפיקוח העירוני, שהם פתחו את החנות, את הקיוסק, את המסעדה, לפני צאת השבת. זה עבירה על החוק העירוני. מה עמד העורך דין ההוא פולפל מהצד השני, ואמר, מה כתוב בתקנות של מועצת העיר, שאסור לפתוח את החנות הזאת לפני צאת הכוכבים? הכוכבים לא יוצאים. אין צאת הכוכבים. הכוכבים כל הזמן נמצאים, והביאו אסטרונומיה כדרכם והתפלפלו. הכוכבים, אלא מה? בגלל אור השמש, אז לא רואים את הכוכבים. הכוכבים לא נמצאים בשום מקום אחר שהם צריכים לצאת. אז ממילא, אז כבר פעם אחת סיפרתי שעל ידי טיעונים כאלה, פלפלן הרוויח, היה מייסנרו. יהודי אחד נסע בין כניסה. בקיצר, רצה אותו שוטר, נתן לו רפורט, והוא היה יהודי עורך דין, בא לבית המשפט, שאלו אותו, אתה מודה באשמה? לא. למה אתה לא, אין באשמה? הוא אומר, אין שם תמרור על פי החוק. אתם לא יכולים לזכור שהיו תמרורים שהיה רקע אדום ופס לבן, והיה כתוב על זה אין כניסה. בקיצר, כדי לאז, היה כתוב, שום תמרור לא כתוב עליו. פעם היה תמרור שהיה כתוב עליי מצור, היום. קיצר, אז עכשיו טוב, סטייל יש טוב, השוטר העיד שיש שם, אז הוא נכון, אבל בפנקס התמרורים של הרשות, כתוב שצריך להיות רקע אדום ופס לבן בלי כתיבה. כיוון שזה כתיבה, אז עדות שבתא מקצא אתה בטל כולו. השופט קיבל את הטיעון, ולמחרת יצאו צבאי משטרת ישראל וצבעו את כל האין כניסה, והיום אתם לא יודעים עוד דבר שזה זה. קיצר, אז הוא טען, צאת הכוכבים, השופט לא קיבל את זה. כי הוא טען שזה ניב שהוא לא מתכוונים לעדות אסטרונומית אלא לכוונה. אבל כשדבר כזה נקבע, אז הוא משקף איזושהי הסתכלות בדבר. מה פירוש בא בימים? תחשבו לרגע, מה כלול בביטוי הזה? יש איזה ימים, איזה מנהרה כזאת, והוא הולך לתוך הלב. בא בימים. יש לך הצעה אחרת? מה זה בא בימים? הוא נכנס לתוך הימים? מה? זה כנראה הקושי של הזוהר. ואז הזוהר אומר, בא וכל הימים באו איתו. תלשת דף מהלוח, מה עשית עם הדף? קראת אותו לזה, יש שם בדיחה טובה, קראת את הבדיחה הזאת. אבל בסוף זה נגמר. לוח של שנה שעברה אין לו בכלל שימוש, חוץ מלתת לילדים הקטנים לצייר עליו. הוא אומר, מה אין לו? אין לו שום משמעות. הלך היום, הלך היום. אמר הזוהר, אברהם אבינו בא, לא נשרף לו שום יום, וכל יום היה איתו. זה גם היסוד שיש בצל שרה. לא יום אחד הוא שמש של היום שיהיה אחרי זה. זה לא הוא, אלא היום עצמו הזה הוא יום מלא, הוא יום יצירתי. נמצא. אבל בשרה הצדקת היה כל ימיה בטוב ובלי קלקול. אף כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה. אז כאן מתחילה הבעיה הדיאלקטית. אז מה זאת אומרת? שכל יום היא לא השתנתה? אנחנו מניחים, הרמב״ם למשל, הרמב״ם במורה יפגיש כמה פעמים את הגמרא בחגיגה. הגמרא אומרת שהוא אמר, תא הגמרא מעשה מרכבה, בוא ואלמד אותך דברים פנימיים. אז הוא אמר לו, את הוא לא קשי, אני לא מספיק קשיש, עוד לא התבגרתי מספיק. זאת אומרת שההנחה היא שכל יום מוסיף על פני חברו. אז מה אתה אומר שלא? אז הוא אמר פה זה חידוש יפה. אף כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה, אבל לא על ידי דחיות מעשים הקודמים בימי הנעורים. יש פה שוב איזה בעיה דיאלקטית. אנחנו מסגבים את בעל התשובה. אנחנו מסגבים את מי שחוזר בו ממעשיו הראשונים. אז מה באמת חסר לבעל התשובה? אותם הימים שהוא היה בחטא, אותם הימים שלא היו הישגיים, אתם זוכרים למשל איך מקלל איוב את יום הולדתו? במספר ירחים אל יבוא. אני לא רוצה שבביוגרפיה שלי יהיה את היום הזה, את בביוגרפיה של העולם. יש אנשים שקיבלו איזה שוק, איזה זעזוע, חסר לו בזיכרונות שלו, חסר לו איזה שבוע, חסר לו היום של התאונה, משהו בזעזוע הזה השקיע אותו, זה נקלש. כך יש גם בביוגרפיה הרוחנית. יש תקופות שאתה לא רוצה לזכור אותן, שהן לא היו. אז למעשה, מה חסר לבעל התשובה? לבעל התשובה חסר את הימים האלה. אף על פי כן, אם אני רוצה בכל אופן לקיים את המאמר של במקום שבעלי תשובה עומדים, איך אני אתגבר על זה?
כל המעשה הרעים עצמו
אלוהים. חזק יותר מבחינת הדבר שאנחנו עומדים, מה שאתה אומר, זה ניסוח אחר. זה מה שהוא אומר. כן, זה אני מזכיר איך אפשר להבין את זה. ובאינטנסיביות של הימים אחרי החזרה בתשובה, הוא ממלא את החלל. זה הרי הפשט בדברים האלה. זאת אומרת, באמת כל אחד, אלא מה, אני מדשן יותר, אני ממלא תוכן יותר, אבל מה קושייה פעם נוספת? אז הצדיק יכול הרי לעשות את אותו הדבר. אם הצדיק ימלא את הימים שלו באותו תוכן ובאותה אינטנסיביות שעושה איזה בעל התשובה, אז יש לו עוד פעם פלוס. אז מה כנגד זה עוד פעם? יש איזה דחף ועל התשובה של הצדיק
כן. הוא עושה את זה
בקפיצה
אחת.
כן, אז גם הצדיק יכול לקפוץ? למה הצדיק לא קופץ? כי אין מה שיקפיץ אותו. אצל בעל התשובה מקפיצה אותו המהפכנות. על כל פנים, כאן וכאן. אז זה איכשהו קצת, כאן מסתובב בזה. אף כי בוודאי נתעלתה בימי הזקנה, אבל לא על ידי דחיות מעשים הקודמים בימי הנעורים. זאת אומרת, כל תקופה לא מתכוונים לומר שלשרה, שרה הייתה לה ילדות השוקה המסכנה הזו. מה קרה שם? היא לא שיחקה בקלאס עם מלכה אחותה, לא רצתה, לא רקדה בחבל. בימי הנעורים הייתה ילדות שלה מאוד אינטנסיבית, ילדות מאושרת. הילדות הייתה מלאה חיוניות והבגרות הייתה מלאה חיוניות. לא שום תקופה בחיים לא נבנתה על חורבן הקודם לה. אלא יש פה איזה רצף אחד. רק שנתעלתה כפי מה שנברא. מה זאת אומרת? כל יום
מילא את יהודו.
שכל ימיו של אדם קצובים לתקן בכל יום דבר מיוחד, ולהתעלות מדרגה אחר מדרגה. אבל לא היה לך גם בקלקול לחזור ולהתנהל בקשרות, וזה שנאמר כולם שווים לטובה.
בעלי הרושלים תמיד אומרים שאדם כל רגע צריך לחשוב איזה מצווה הוא עושה עכשיו. אין ניטרלי, אין שטח הפקר, או לכאן או לכאן, תעשה משהו. אתה הולך לנוח, אתה הולך לשחק פינג פונג על שפת הים, זה גם כן מצווה, אם אתה במצב כזה שאתה צריך להתפרק ולהתבדר. אז אין מצב ניטרלי. כמו שכל רגע אתה צריך לדעת מה אני עושה עכשיו כל יום ויום. אתה אומר, אני קם בבוקר, מה התוכניות היום? זה עצה טובה שכל פסיכולוג יציע לאדם, גם אם הוא לא בא מזה, שיהיה תוכן ליום שלך, שהיום שלך יהיה מלא באיזה משימות. קם, אומר, גם זה הולך. איזה מין אדם שכמו שהוא קם ככה הולך, עברו 12, 15, 18 שעות שהוא היה ער, ושום דבר לא מתווסף לו. אצל שרה, וזה הדגשה על הכתוב, שכל יום היה יום, היה יום עם יצירה, יום עם תוכנית, יום עם איזה תיקון. אלא מה? זה כאן כל עבוד. שמה שהיא עשתה ביום היה התייחסות חיובית ליצירה של אתמול, ולא במהפכנות, ולא בשלילה, ולא לא היה צריך לתקן את מה שהיה אתמול, כי אתמול גם היה טוב, אלא אתמול היה של ילדה, היום של נערה, מחר של סבתא, אבל כל יום היה איזה יסוד אחד. לא הבנתי. אינני יודע. נכון מאוד. אז אולי ברגע זה לא יכול בכלל לזכור, זה רעיון יפה מה שאתה אומר, צריך לבדוק האם זה מתייחס לזכר או לנקבה. קשה כמובן לבדוק את זה, מכיוון שהרש"ר אמר שיש רק דוגמה אחת, אבל המושג בא בימים, מאיפה אתה מכיר אותו פעם נוספת? מאיפה אתה מכיר אותו? זה הפטרת השבוע. זה הפטרה, בלי שום ספק שיש ביסודות הללו איזה יחד. זאת אומרת, ההפטרה היא כמובן נבחרה בשביל כמה וכמה דברים על ההמשכיות, על הרציפות, על המלכות של... באמקס, מי שילמד טוב את מה שדיברנו אתמול בשמועות ראייה על חברון, הפוטנציאל של מלוכת ישראל, יראה את זה, איך זה גם בימי אדוניהו, בימי דוד, אבל זה כבר סיפור בפני עצמו, המלכות בישראל ואיפה הגרעין הראשון שלה. יכול להיות שהמושג בא בימים הוא מתייחד לדברים. אם כי ברעיון אותו דבר. אבל כיוון שאין לי דוגמה נוספת, אז אני לא יכול להגיד את זה לוודאות. אבל עובדה היא שהביטוי כולם שווים לטובה, דהיינו כל יום יש לו את האינטנסיביות של עצמו.
ההשלמה של הביטוי המקראי.
כן, אבל זה מה שהוא שואל. אז הוא שואל מדוע לפי זה יש זהות בין בא בימים ובין כולם שווים טובה. אז למה לא כתוב אצל שרה ככה? במה יש מיוחד בכולם שווים לטובה לעומת בא בימים? יש כלל פרט שבכל יום צריך לתקן דבר מיוחד וכן להשיג ידיעת הבורא. רק שצריך להיות שכל השגה שמשיג האדם כל ימי חיה נשארו קבוע בליבו. וזה שנאמר בא בימים, שכל הימים באו איתו, והגם שאנו רחוקים מזה להשיג בכל יום השגה מיוחדת. עם כל זה, כפי הרצון שבאדם עוזר הקדוש ברוך הוא, לבטל הטבע והזמן לשם יתברך, וזהו גם כפירוש כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימות. אז נלך עוד פעם. יש כלל פרט. ויהיו חיי שרה, זה כלל. סך הכל של החיים שלה. שני חיי שרה, זה גם כן כלל. מה שקרה בין שני הכללים הללו, יש פה כלל ופרט וכלל. אחר כך מפרטים ממה היו מורכבים חיי שרה, והרי זה רואים ממש בפסוק. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. הרי את המושג שנים, וזה גם כן מספור מיוחד במינו, את המושג שנים מצמידים לכל אחד מן היחידות, למאות ולעשרות וליחידות. אז אתה רואה שיש פה פרטים, ואחר כך אתה כולל את הדבר הזה. התשובה היא, דרך חייה של שרה הייתה משימה מרכזית אחת בצאתה לחיים, הייתה משימה
שנוסחה כסיכום בסוף החיים, ובין שני המוקדים הללו, הפרטים שמהם מורכבת הדרך הזאת. זאת אומרת, תשאל את שרה, מהו השיא של חייה? האמונה הגדולה שהיא סיימה בעת החיים שלה. במה הצטיינה לצאת על החיים, אינני יודע. תחפשו את היחס שבין גיסקה לבין שרה. הרי גיסקה זה שמה מלידה, ואחר כך אנחנו נשים שרי ושרה. אז יש באיזה מקום איזה כלל ופרט, ובינתיים מה קרה? ובינתיים מרכיבים שמהם היא בנתה את חייה. אתם מרגישים איך הוא התלבט בכולם שווים לטובה, והוא שיפץ פה כדי שההיגיון יתייחס לזה. אם אתה אומר כולם שווים לטובה, זאת אומרת, כמו שהיא נולדה ילדה קטנה, בלי שיניים ככה כל חיה הייתה בלי שיניים, אז כולם שווים לטובה. הם לא שווים מוחלטות, הם שווים יחסיות למשימות שהיו לה כל יום. אבל אתם מרגישים גם את המחנך שלו. אז אדם באמת יכול להיות במתח כזה, שכל יום יהיה איזה פעוד חדש, שכל יום יהיה איזה חידוש נפלא. כל יום השגה. אדם שאנו רחוקים מזה להשיג בכל יום השגה מיוחדת. יש סך הכל שנה בישיבה, חודש בישיבה, סיימת איזה מסכת, אז אתה יכול להגיד, נו, יש איזה וורד חדש, איזה אופק חדש שהתגלה לך. אבל איך אפשר משימה כל כך עצומה? התשובה היא, זה באמת נגד דרך הטבע. כי יש איזה רגילות, השגרה המבורכת הזאת, יש לה צד חיובי, אדם איננו יכול לעמוד במתח כזה. זאת אומרת, עם כל זה שקשה, זה לא רק בעיה של שרה. גם לנו יש התייחסות לזה. כי כפי הרצון שבאדם, אם האדם מבקש להתחדש, אם האדם מבקש שכל יום יפתח לאופק חדש, עוזר הקדוש ברוך הוא לבטל הטבע והזמן להשם יתברך. יש משהו בטבע ובזמן שהוא אבי ההרגל, שהוא אבי השגרה. אדם שכל היום יהיה לו יום טוב, שכל היום יהיה לו חגים, בוודאי שהוא לא יכול לעמוד בזה, הרי כל היופי של החגיגיות הוא שזה נובע מהחידוש שבדבר. אבל אם כל הזמן יהיה לך דבר כזה, אז הוא אומר אין הכי נמי. להיות במתח חגיגי כל הזמן זה לא כדרך הטבע. אבל זוהי השאיפה. אז הקדוש ברוך הוא עוזר, וזהו גם כן פירוש. עכשיו יש לו פירוש נוסף למדרש. כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימות. מה פירוש שהם תמימים? אם אחד מתאמן עם הקדוש ברוך הוא, אם אחד מבקש להיות שלם איתו, דהיינו, הוא באמת אחד שהוא מבקש שעולמו יהיה שלם עליו, אז גם הקדוש ברוך הוא עוזר בדבר הזה, כך שנותיהם תמימות. אבל זה לא שכל אחד מתברך בברכה הזאת, אלא התמימות כאן במובן של התבטלות כלפי רצון השם, ואז הקדוש ברוך הוא עושה כך שנותן כמו שבאמת אתה תהיה במתח רוחני אחד במשך כל הזמן. יש שינויים בשנות האדם, ויש מעלות בזמן הבחרות, ויש כמו כן מעלות בזמן הזקנה. אז זה כמובן מתייחס לפרט, למאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, וזה מה שרש"י הדגיש, שכאן בת עשרים וכאן בת יופי וכאן בת... זאת אומרת, יש לכל תקופה את השלמות של עצמה. אז אם ככה זה כולם שווים לטובה, אבל צדיקים התמימים נמצא כל מיני שלמות בכל ימיהם, ובוודאי אין זה בדרך הטבע, רק מתת אלוקים הוא, וזה כולם שווים לטובה. כאן הוא נקט בעובדה אין הרבה. לא שיש פה תמימות יחסית כמו שאנחנו מסבירים, אלא יש פה תמימות מוחלטת. אז אם אתה נשאל איך זה, הוא אומר, זוהי הדגשת הכתוב. בכולם שווים לטובה, אמר הכתוב, זה היוצא מן הכלל. על הדרך, גם זה קשור קצת לשרה. זה ראינו בשבוע שעבר, זה הגמרא בדורמיצי, נדמה לי בג' ד', שאברהם אמר, לושים קמח סולד הסיוגות, הוא אמר לה, קמח, מי הגיע סולד? מכאן שאישה אינה צרה באורחים. כי מה קשה לגמרא? קמח סולד, או קמח או סולד. זה גמרא אומר שאברהם אמר קמח. הלכה שרה,
שאישה צריכה לנצרה בתחום הזה, בדיוק
הפוך. אם אברהם היה אומר סולד, והיא הייתה נותנת קמח, זאת אומרת שהיא קמצנה, אני מבין.
איך למדים מכאן שאישה את הריסבית? ממש היגיון פשט בגמרא זה הפוך. איך למדת פשט בגמרא?
מאיפה זה בכלל שהיא רצתה להתגבר על עצמה? אתה היית צודק, אבל אני מסתובב שהיא בעלת משה. אבל אולי בכלל, לכתחילה, אברהם אמר קבר, לכתחילה היא פירגנה ונתנה סולד. אז איך זה? שמעתי משמעות של הרב בושינסקי, משל, האריה לימד את גוריו שאנחנו החזקים ביותר מכל החיים, אנחנו מדברים על האדם. יום אחד תהיה לנו ברבעים, והתמונה, איך ששמשון ישסע את האריה. אז הוא בא הביתה ואמר, רב ליין, מה אתה מספר לי סיפורים? הרי אני הרי יודע, ראיתי תמונה שם, אז הוא אומר, היא הנותנת. אם פעם אחת בתולדות האנושות קרה שהאדם מתגבר על האריה ושיסה אותו, אז מסו עם זה תמונה, אז מסו, סימן שבכל הפעמים זה לא ככה, אחר, אם זה אלה, כל אישה אומרים לה, סולד, היא נותנת קמח. אם פעם אחת, לא כתוב מכאן ששרה אינה יצא בו, מכאן שאישה, אחרת למה היה צריך להדגיש את זה? זאת אומרת, היוצא מן הכלל מלמד פה על הכלל הדבר הזה. על זה הדרך שני חיי שרה, אין הכי נמי. בדרך הטבע, וזה, אתם מרגישים איך הוא הגיש פה בצורה סמויה, מה עושים כזה עניין מחיי שרה? כמובן, בדרך דרישת הפרשיות, בדרך דרישת הסמוכים, איך צריך לפרש מה פתאום חיי שרה, חז"ל, עקדה, מה בעקדה? מה בעקדה? שחז"ל שישה. שהשטן ראה שהוא לא מצליח עם אברהם ויצחק, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אז הוא בא לשרה ואמר, איפה יצלם? אבא ספר לה סיפור שרשם אותו לתלמוד תורה, נכון, הלך רק אליה. וברחה, וכמעט נשחט, אז רק מההבה מן הפרחה נשמתה. אז זה סמיכות הפרשיות הזה. ופייסניק, ופייסניק שער, חי חיים מאוד יפים, משהו, היה משהו מיוחד ממנו. למשל, כל בוקר הוא היה, לא עשה לכל רק היה חברוסי, כל הדרביה. הגיע לניסיון העשירי להגידה, אז אברהם נתן כזה סטייק והגיע עד למעלה. אז שרה שמע את זה, אמרה, רגע אחד, עכשיו יהיה פער כזה ביני לבינו, ברוכניס, אנחנו לא נהיה שותפים. אז היא חשבה בליבה, נניח שהיו אומרים לי לשחוט את יצחק, הייתי יכולה. פרחה נשמתה, היא לא יכלה. אם אנחנו לא יכולים להיות ביחד, אז לא שווה לי לחיות. היא מדדה את עצמה, אם היא תנסה להיות, השטן פיתה אותה, נו, את יכולה לעמוד בזה. אז היא ניסתה, שברה את המפלגת. אז זאת אומרת, מה שלא יקרה, שני חיי שרה, זה סיפור בפני עצמו. אז הוא למד שהסיפור בפני עצמו הוא היסוד המיוחד הזה של... לא כדרך הטבע, נגד הכללים הרגילים. עכשיו יש פה עוד חדש. והוא מידת ההשתוות, שכתב בספר חובת הלבבות. בספר חובת הלבבות זה בשער ייחוד המעשה, פרק ה'. שם כתב רבינו בחיי, שיש מה שנקרא עבודת חסידים מיוחדת במינה, מידת ההשתוות. שכל דבר אדם מקבל בשוויון נפש, אבל לא בשוויון נפש במובן העברית שאנחנו אומרים, באי אכפתיות, אלא הוא לא משנה את מצב רוחו. כנראה שבעקבות חובת הלבבות ובעקבות דברי השפת אמת כאן, יש במוסר הקודש כמה וכמה פרקים שהרב קוק דיבר חזק מאוד על מידת ההשתוות. עם חסד עשירה ועם משפט עשירה, דוגמה למידת ההשתוות. והוא מעלה גדולה להיות האדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. ושרה בתחילת ימיה עברו עליה כמה זמנים קשים, אתם שומעים מה שקשה לו. מה פירוש שני חיי שרה? מה, הביוגרפיה שלה הייתה ילדה של כפית של זהב? בלי צהור? כמה זמן הם קשים בלעבור, ובלתיחתה לפרעה ואבי מלך, ובסוף ימיהם היה להם כל טוב.
לא נעשה בשום שינוי בכל השינויים האלה.
כולם שווים לטובה, למרות ש... הרי הוא סתם של קושייה עצובה. איך רש"י יכול לספר לנו כולם שווים לטובה, כשבשתי הפרשיות האחרונות למדנו איזה גרף זיגזגי כזה, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, אומר, הם הדברים. מבחינה חיצונית אולי היו פה שינויים, אבל אצלה כולם שווים לטובה. לא כדרך אנושי שיש לו כמה שינויים בכל יום, פעם מצב רוח כזה, פעם מצב רוח כזה, פעם בתקופה כזאת, והם כל שנותיהם לא נעשה בהם שינוי. ועליהם נאמר, מלאת הוא טוב כל ימי חייה. הרי המדרש בתנחומא דורש את כל אשת חיל על הפרשה, שזה ההספד של אברהם על שרה. אברהם הכיר טוב את שרה, אז הוא אמר, כל ימי חייה. גם במלאת אותו, לא היה יום אחד ששרה אמרה, רב אברהם, אני מרגישה לו טוב, תכין לך סלט לבד. בסדר, היום אני ככה, בסדר, יש לי כלים בהיריון, מידיעה בהתבנת זקנה, בת 90, אבא מייסי, אני צריכה ללכת לרופא. כל ימי חייה, לא היה שום שינוי. דהיינו, היה תוכן פנימי שלא הושפע מהשינויים בחיים. כולל כל מיני שינויים בניסיונות, לא נורמלי, כי הם למעלה מהזמן. וזה עצמו מה שזכתה שרה למערת המכפלה, שדרשו עליה זנה מהשדה ותיקחל. אז אתם רואים איך שהוא גם הדגיש שמה שהמשך הפרשה שלנו, מדוע מספרים כל כך על הקבורה של שרה, מפני שזה חלק מההספד שלה. מלאת אותו מראה כל ימי חייה, אני חושב הסבר בדבר הזה, מה זה זממה שדה ותיק אחר? המילה לזמום זה לתכנן. היא תכננה את המוות שלה כל החיים. זממה שדה. היא לקחה את השדה, הרי אברהם קנה את זה ומחם אותה. היא זכתה בשדה הזה כתוצאה מהתכנון הרב שנתי שלה. כיוון שכל ימי חייה זה הלך במכה אחת, אז גם הזממה שדה ותיק אחר הוא היה ככה. עוד וקיבת, על פי מה שאמרו במדרש, למה שני חיי שרה באחרונה לומר לך לך, שחביבים חייהם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא. ובאמת זה בחינת מידת ההשתוות לצדיקים הגדולים, שהנשמה שנשתלחה בעולם הזה לא קיבלה שום שינוי, כמו שהייתה בעולם העליון. ככה הייתה בעולם הזה, ועושה שליחות הקדוש ברוך הוא בשלמות. זה שנאמר כולם שווים לטובה, החיות בעולם הזה, איזה פנורמה עצומה, לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא, בחיים של העולם הבא. אבל זה כתיב, חי, חי, יודוך שם בישעיהו, בתפילת חזקיה. חיי עולם וחיי שעה, פעמיים חי. וזה ההשתוות, לא רק השתוות בעולם הזה, אלא גם הוא לא רואה פיצול בין חיי העולם הזה לחיי הבא, הוא מדרגה גדולה מאוד. זה מחמאות שרק לעתים רחוקות השפת אמת היה מחלק. זאת אומרת, מישהו במדרגה כזאת, שהוא בדרגת ההשתוות, אבל לא רק בעולם הזה, אלא הוא רואה כחטיבה אחת את כל העניינים. בבקשה?
שמה לא אמורה להשתפר בעולם הזה?
זה מה שהוא טוען, היא אמורה להשתפר.
זה שלא משתפר.
השינוי הגדול שלה היא שהיא מקבלת, כי ביאתו לעולם כך יציאתו מן העולם. אז שוב אני אמרתי, יש פה זיגזגיות. פעם אחת הוא דן יחסיות, פעם אחת הוא דן מוחלט. וזה היחס שבין הכלל והפרט בראש הפסוק, באמצע ובסופו. לפעם הבאה אני מבקש את פרק חז"ל פסוק א', וייתן לך אלוקים יחזור בקושי ובקושי.